ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכין דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים ממול תחת הכותרת נושא, וכתבנו עקום, שהפריש תרומה מתבואתו, או התנדב נדבה. מתי אמרינן דבעי גניזה? הגמרא, אמר רב יהודה מרב, עובי כוכבים שהפריש תרומה מקיריו, מהתבואה שלו, בודקים אותו. אי אמר בדעת ישראל הפרישה, תינתן לכהן. ואם לאו, תאונה גניזה. חיישינן, למה טעון גניזה? כי אנחנו חוששים שמה בליבו לשמיים, כוונה לשם הקדש. אנחנו נסתכל ברש"י, אם אמר בדעת ישראל הפרשתיה, שלמקום שתרומת ישראל הולכת תלך זו, נשנחינה, שישראל אמר לו להפרישה. ראשון שמעתי. תאונה גניזה, רש"י ממשיך, במקרה שהוא לא אמר שאני מפריש בדעת ישראל, אז אמרנו תאונה גניזה, רש"י כותב, ואסורה בהנאה, דחיישינן שמה בליבו לשמיים לשם הקדש, אם כך יגנז, ובזמן הזה עסקינן דהקדש אסור בהנאה, כי דתניא במסכת בכורות אין מקדישים ואין מעריכים בזמן הזה, ואם הקדיש בהמה תעקר, פירות וכסות וכלים ירקבו. ואנחנו למדנו בעבר כי בזמן הזה שאין בית המקדש להעביר את הדברים האלו, תשאיר אותם אצלך, והם בינתיים גם הקדש, אז יכול לבוא לידי תקלה אם הוא ישתמש בהם לצורך פרטי. אז לכן אמרנו שמראש אין מקדישים, ואם הקדיש, אז כפי שרש"י פירט, מה עושים? אנחנו נחזור לגמרא. מטיבי, ותשימו לב, יש פה קושיה ארוכה. עובי כוכבים שהתנדב קורא לבית הכנסת, ושם כתוב עליה, שם של הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, בודקים אותו. אם אמר בדעת ישראל הפרשתיה, יגוד לחתוך את המקום שבו כתוב שם השם וישתמש במותר מה שנשאר, ויבנו אותו בבית הכנסת. ואם לאו, אם הוא לא אמר בדעת ישראל, תאונה גניזה כל הקורא, חיישינן שמה בליבו לשמיים, כוונה להקדש, להקדש כוונה בית המקדש. תאמה דשם כתוב עליה דבעי הגניזה, כי מוכח שליבו לשמיים. האין שם כתוב עליה לא בעי הגניזה. אנחנו בדבריו של רבי דם הרב צריך גניזה גם ללא קשר לכתיבת שם על אותו פריט. אז מכאן הקושיה, שאם אין שם השם כתוב על הפריט, אין צורך לגניזה. הגמרא עונה, הוא הדין דאף אגב דאין שם כתוב עליה נמי בעיה גניזה, מהחשש שאולי ליבו היה לשם, מה שנקרא לשמיים, להקדש. והכמשמן החידוש של החידוש ששם כתוב עליו דאף אגב דשם כתוב עליה, אם הוא אמר שהוא נודב את זה בדעת ישראל, יגוד וישתמש במותר. דשם שלא במקומו, כמו על קורא, לאו קדוש, חוץ מהשם עצמו, אבל זה לא מקדש את שער הפריט. תתנן, היה כתוב על ידות הכלים ועל קראי המיטה, הרי זה יגוד ויגנוס, יגוד את מקום של, שעליו כתוב השם, הוא יחתוך את זה, יגנוז אותו, אבל שער הפריט מותר. אנחנו גם כאן נסתכל ברשי, שם שלא במקומו אינו קדוש, כלומר אינו קדוש אלא מקום השם, ואותו חתיכה תיגנז ושער ייבנה בבית הכנסת, כי אמר בדת ישראל נפרשתיה. אנחנו נחזור לגמרא לסוגיה חדשה. בשוליים כתבנו צדקה ותרומות לבית הכנסת בתור נושא כללי. הצורות שאנחנו נראה עוד מעט בגמרא, קודם נתייחס לצורת הבית, ותשימו לב שיופיע אחד מיד רב נחמן, ואנחנו גם מסמנים שזו בית א', ולמטה חמש, שש שורות מסוף העמוד, שש שורות מסוף העמוד, ענן הכי מדנין עלה, אתם רואים אמר רב נחמן, זה גרסה ב', וכאן בשוליים כתבנו שני לשונות בדברי רב נחמן, האומר סלע זו לצדקה מותר לשנותה. מה זה לשנותה? רש"י כותב לצרוכיו, לאחר זמן ישלם. הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבאו, האומר סלע זו לצדקה, סלע זה מטבע, מותר לשנותה. כפי שראינו מקודם ברש"י, הוא יכול לשנות אותו לצרכיו, ולאחר זמן ישלם. סבור מנה, לעצמו אין, לאחר לא. כלומר, להלוות המטבע הזה למישהו אחר, זה לא. הגמרא כאן בהמשך, אתם רואים סימון חדש, הצורת כתר. בשוליים כתבנו רב עמי ורבה מפרשים את רב נחמן. אנחנו נראה רש"י לקראת סוף העמוד, שלוש שורות מהסוף, אתון אחי מתניתו לה, זה לשנה השנייה של רב נחמן. אז אנחנו קוראים שם ברש"י, מתניתו לה דרב נחמן, מותר לשנותה סתמה, כאמר כך התבטא רב נחמן שקראנו, מותר לשנותה. ורב עמי פירשה בין לעצמו בין לאחר, ורבה, שתי השמות האלו שאנחנו סימנו בכתרים בגמרא, אז רבה הדר פירשה בין עליי בין הרי זו. אז גם רבי עמי וגם רבה מתייחסים לדבריו של רב נחמן שנאמרו סתם. ענן כאן בלישנה שנייה בהמשך הגמרא בעדיה מתנינן, וכפי שאנחנו נראה בניסוח הרב נחמן בלישנה שנייה, שהוא מפרט את כל מה שרב עמי ורבה אומרים כאן ברב נחמן הראשון. אז עם ההקדמה הזאת, איתמה אמר רב עמי אמר רב יוחנן בין לעצמו בין לאחר, לא כמו שחשבנו שההתר לשנותה זה רק לצרכיו עצמו, אלא גם לאחר. ורש"י כותב אבל לאחר, להלוותה לחבר או לא, לעצמו איקה למימה, על מנת כן איקצה לצדקה, שאותו בעל הסלע איקצה את הסלע לצדקה, שאם יצטרך יתלנה וישלם אחרת. אבל חברו לא עסיק עדיין, זה לא עלה במחשבתו להלוות את אותו מטבע שהוא התנדב לצדקה לתת כהלוואה למישהו אחר. אבל בא רבי עמי ואומר לא כן, שבין לעצמו ובין לאחר. אמר, נמשיך בגמרא, אמר רבי זעירה לא שנו, שמותר לשנותה, אלא דאמר עליי, כמו סלע זו עליי, אבל אמר הרי זו בעינה בי למטווה, צריך לתת אותו בעין, ככה, לא לקח את זה לעצמו ולתת משהו אחר במקום. גם פה אנחנו נסתכל ברש"י, לא שנו דמותר לשנותה, אלא דאמר סלע זו עליי לצדקה, דאמר עליי וקיבלה באחריות לעניין גניבה ועבידה כדידי דמי, זה נחשב עדיין כשלו. אבל אמר, זו הממשיכה שבלו, אמר עליי בעינה בעי למיטה, צריכים לתת אותו לצדקה ולא משהו אחר במקום. נמשיך בגמרא, מתקיף לרבה, רבה מתקיף את מה שנאמר כעת. הוא אומר, אם נשען על סברות, עד רמה, איפכה מסתברה, אמר זו, משתמש בה, יש עדיפות בניסוח כזה, הרי זו לצדקה, דווקא תשתמש בו לצורכי עצמו, כי איך היא דלחייב באחיותה, זה יגרום לכך שהוא יתחייב באחיות המטבע. דהווה זה כמו שולח יד בפיקדון, זאת אומרת שומר שקיבל פיקדון אסור לו לגעת בו, אסור לו, אלא אם כן זה לצורך הפיקדון עצמו, אבל לצורך עצמו אסור לו, ואם כן אז הוא מתחייב באחריות. למשל, אם הוא היה שומר חינם שאין עליו אחריות גבוהה והוא השתמש בו, הוא חייב בעונצין, אפילו הוא חייב בכל. זה אני יכול להבין יותר, שאם הוא אמר הרי זו, אנחנו דווקא נגיד לו תשתמש בו. אבל אמר עליי לא, כי בלב אחים הוא אמר הרי עליי, הוא קיבל על עצמו האחריות, אז זהו, כבר חייב באחריות, אין לנו לתת לו להשתמש בו כי הוא חייב באחריות, כי בלב חייב באחריות. אבל בסופו של דבר אומר לנו רבה, אלא לא שנה. מה זה לא שנה? לא שנה אם הוא אמר הרי זו, לא שנה אם אמר הרי עליי, מותר. תניה קבתי דרבה, תשימו לב, יש פה נקודה ארוכה. נדר צדקה, נדר צדקה ואין הקדש צדקה. מה היא כאמר? הבריתה הזאת סתומה ביותר. לא נדר צדקה ולא הקדש צדקה. אז איך יש להבין את הבריתה שאומרת שנדר זה צדקה והקדש אינו צדקה? לא זה ולא זה, לא נדר ולא הקדש אין צדקה. צדקה זה קטגוריה בפני עצמו. אלא עליו אחי כאמר, צדקה הרי היא בבלת אחר ואינה בהקדש. אילו הקדש אסור להשתמושי בי, אילו צדקה שרי להשתמושי בי. וזה מה שהדגשנו מהקיבקוב, כי זה מה שקשור לענייננו. בין ובין נאמר פה שצדקה הרי הוא בבעת האחר, דהיינו מי שנדר לתת צדקה הוא צריך לדאוג לכך שהוא ייתן את זה יחסית מיידי ולא להמתין. כי אם, למשל, יש הרבה שיטות אגב בנושא בעל תאחר, מתי אדם עובר על מה שכתוב בתורה לא תאחר לשלמו, מתי הוא עובר על זה, אז יש אחד מהשיטות הוא כעבור שלושת הרגלים. אז גם צדקה צריך לשמור את עצמו שלא יבוא לידי עבירה של איחור, של שיעה או איחור, שזה יכול להביא אותו לעבירה של בעל תאחר. אבל מצד שני הוא לא כמו הקדש, אצל הקדש יש איסור השתמשות בו לצורכי עצמו, זה קרוב באיסור מעילה, מה שכן צדקה מותר להשתמש בו לצורכי עצמו, רק מה הוא חייב אחר כך לשלם. אמר רב כהנה, אמריתה לשמיתה, דבר של רב נחמן שאומר סלע הזו לצדקה מותר לשנותה. ככה אני רב כהנס מספר שאני אמרתי את הדין הזה כמי דרב זביד מן ההרדעה. אמר ורב זביד שמע אותי ואומר, אתון הכי מתניתו לה, אתם ככה מלמדים דבריו של רב נחמן. מה זאת אומרת? שמשהו מותר לשנותה סתם בלי פירוט. ענן הכי מתנינה לה. אמר רב נחמן, אמר רב בעבורה, אמר רב, אומר סלל זו לצדקה, מותר לשנותה. וכאן התוספת. בין לעצמו, בין לאחר. בין אמר עליי, בין אמר הרי זו. אז לפי הגרסה של רב זביד, התוספות של רבי עמי ורבה שראינו למעלה בצורת הכתר, כל מה שהם הוסיפו להבנת רב נחמן מופיע בשמו של רב נחמן עצמו לפי הגרסה הזאת, הגרסה השנייה. תנו רבנן, סלע זו לצדקה, עד שלא באת לידי גבי מותר לשנותה. הסברנו מקודם מה זה לשנותה. מי שבאת לידי גבי אסור לשנותה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שואל את הגמרא, איני והרבי ינאי, הוא היה גבי צדקה, יזיף ופרה, הוא לבה מעות צדקה לצורכו, למרות שזה בגדר הגיע לידי גבי צדקה. אז לפי מה שאנחנו אמרנו לפני כן, מרגע שזה מגיע לידי גבי צדקה, צריך משם ישר לעניים. אבל רואים פה, לא ישר לעניים, זה הגיע לגבי צדקה, והוא לבא את הכספים לצורכי עצמו, ואחר כך שילם. הגמרא עונה, שני רבי ינאי, דניחא להו לעניים, זה דווקא לטובת העניים עצמם, שהוא ישתמש בכספים האלו לצורכי עצמו, דקמה דמשי מעשה ומיתי להו. עכשיו רשי למעלה, דקמה דמשי רבי ינאי, כמה שהוא מתעכב ואין לו כספים לתת באופן מיידי כי הוא לקח אותם לצורכי עצמו, דלת לזוזי למפרע, ואין לאותו רבי ינאי הגבי צדקה, אין לו מזומנים, ניחא להו לעניים, זה לטובת עניים. איך? דמעשה רבי ינאי, רבי ינאי גורם לציבור להביא כספים נוספים, ואמר דלת למעות לחלק לעניים, וכופה אותם הציבור לצדקה ועיקר רווחה לעניים. ככה נראה לי שבלב הכי רבי ינאי ישלם את הכספים האלו והם יגיעו בסופו של דבר עניים, אבל בינתיים אני מקבל עוד כספים בזה שרבי ינאי אומר לציבור, תשמע, אין לי מזומנים, אתם תשלמו כעת כספים כדי שאוכל להעביר אותם לעניים. אז הם עניים מקבלים אותם כספים, וגם כפי שאמרתי הכספים שרבי ינאי עצמו לבא מהצדקה. לפני שנתקדם אנחנו מסתכלים שוב בשוליים תחת הכותרת נושא שינוי יעוד פריטים שנדבו אותם לבית הכנסת, גוי שנדב, ישראל שנדב. הגמרא, תנו רבנן, ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה. סבר רבי חייא בר אבא למימר, לא שנה האיסור לשנותה חוץ משימוש כמקור אור לבית הכנסת, הווה מן אשר רבי חייא, לא שנה לדבר הרשות ולא שנה לדבר מצווה. אמר לי רבי עמי, תשימו לב נקודה ארוכה, הכי אמר רבי יוחנן, לא שנו, מה שאמרנו אסור לשנותה, אלא לדבר הרשות, אבל לדבר מצווה מותר לשנותה. מדאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, העיקרון הזה שלדבר מצווה מותר לשנותה נראה כאן בשורות הבאות ממה שרב אסי אמר בשמו של רבי יוחנן. תשימו לב שרבי עמי ציטט את רבי יוחנן שלדבר מצווה מותר לשנותה, והוא התבסס על דבר של רב אסי בציטוט של רב יוחנן. מה רב יוחנן אמר? עובד כוכבים שתנדב מנורה או נר לבית הכנסת עד שלא נשתקה שם בעליה, אסור לשנותה. כל זמן ששם הגוי משוייך לאותו מנורה, אז אסור לשנותה. משנשתקה שם בעליה, מותר לשנותה. רש"י, שלא נשתקה שם בעליה ממנה, שעדיין אומרים זו היא מנורה נדבתו של פלוני עובד כוכבים, אמרנו אסור לשנותה. דפאי גוי יצעק אם הוא יעלה על כך ששינו אותו למה שהוא התנדב. נמשיך בגמרא. למאי, מה שאמרנו פה אסור לשנותה, מותר לשנותה, לאיזה צורך? היא למה לדבר הרשות? מאי עיריה, למה לדבר עובי כוכבים? כלומר עד שלא נשתקה שמו אסור. אפילו ישראל נעמי יהיה אסור עם הכוונה לשנות את המנורה לאיזה שימוש אופציונלי, רשות, אלא לדבר מצווה. ההגדרה למעלה בעניין הגוי, כל זמן שלא נשתקה שם אסור לשנותה, אבל לאחר שנשתקה שמו מותר לשנותה, זה לדבר מצווה. ותאמה, והסיבה שזה אסור, אמרנו כל זמן שלא נשתקה שם בעליה אסור, למרות שאנחנו מדברים שינוי לצורך איזו מצווה אחרת. תאמה, למה אסור? דובד כוכבים הוא דפאי, הוא יצעק, זה לא יעניין אותו לדבר מצווה או לא. אבל ישראל דלא פאי, הוא לא יצעק אם הוא יגלה שהמנועה שהוא יתנדב הם שינו אותו לאיזה צורך מצווה אחרת, הוא לא יצעק. שפיר דמי, מותר לשנותה לדבר מצווה. המילה הבאה זה שם, שם אדם, גוי. שרזרק טייה, הוא היה טייה בגמורות אחרות, הוא ישמעילי, סוחר ישמעילי. אינדיב לשון נדבה, אינדיב שרגה מנורה לבי כנישתא דרב יהודה, הוא התנדב פמותים או נר לבית הכנסת של רב יהודה. שניה רחבה שינה הייעוד שלו ואיקפיד רבה, זה לא מצא חן בעיני רבה. איקד ימרי שניה רבה ואיקפד רחבה, שינוי שמות בדרך הפוך. ואיקד ימרי שניה חזני דפובדיתה ואיקפד רחבה ואיקפד רבה. ויש גרסה שלישית שהממונים, החזנים הם הממונים כמו הגבאים של פובדיתה, הם שינו את הייעוד של המנורה שאותו גוי התנדב, ואיקפד רחבה ואיקפד רבה, שניהם הקפידו על כך. מן דשניה, מי שכן החליט לשנות, סבר דלא שכיח. רש"י כתב לא שכיח שזרק במטה בעיר דליפעין, שיש לחשוש מפני צעקותיו, שסוחר היה ומחזר בעיירון. אמרנו מקודם שטייה זה במקומות אחרים מילה לסוחר, אז הוא לא היה מגיע הרבה למקום ואין ממה לחשוש. ומדיק בצוואר זמנן דמיקרי ויאתי, לפעמים הוא כן בא ואז הוא יראה שמשהו יתנדב שינו אותו למגמה, לצורך אחר חוץ ממה שהוא התנדב, ויגרום לו לצעוק. המשנה, הגוסס והיוצא להרג לא נידר ולא נערך, זאת אומרת לא נידר, אין להם שווי כספי, אף אחד לא היה קונה עבד גוסס למשל, או עבד שיוצא להרג. אז גם כן בן אדם מן השורה שהוא גוסס או יוצא להרג, אז אין לא נידר ולא נערך, וגם אין לו ערך, אותו סכום הקבוע בתורה לא שייך על האנשים האלו. רבי חנינה בן עקביה אומר נערך לגבי היוצא להרג, הוא נערך מפני שדמיו קצובים. מה, לא משנה מצבו שהוא יוצא להרג, אבל יש לו סכום קצוב בתורה לפי גילו ולפי מינו. רבי יוסי אומר נודר ומעריך ומקדיש, ואם הזיק חייב בתשלומים. אנחנו נמתין לגמרא להסביר מה רבי יוסי בא לומר, לחלוק על מה נאמר מקודם שגורם לו להיכנס לעניין. הגמרא חוזרת לדברים שנאמרו בתחילת המשנה, בשלמה גוסס לא נידר. אני יכול להבין שמי שאומר דמי גוסס פלוני עליי לא אמר כלום, הוא לא נידר, דלב בעל דמים הוא לא שייך לשום ערך, לשום שווי, הוא גוסס ולא נערך. אני גם יכול להבין דלב בעל המדר ורחר הוא, הוא לא יכול לעמוד ויגידו הסכום ששייך בו, וזה על פי פסוק. רש"י מציין על המשנה בעניין רבי חנינה בן עקביה שאמר שה יוצא להרג נערך מפני שדמיו קצובים. רבי חנינה בן עקביה כותב רש"י, היוצא להרג פליג אבל בגוסס מודה, הוא מודה שאינו נערך, דכתיב והעמיד והעריך אותו, בגוסס לאו בר המדה והערכה הוא. רציתי לקרוא רש"י על המשנה כי שם הוא מביא את הפסוק והעמיד והעריך אותו. אז מה שאמרנו שהגוסס הוא לא נערך כי הוא אינו בר המדע והערכה, אז לגבי מה שהמשנה כתבה לגוסס שהוא לא נידר ולא נערך, זה אני יכול להבין. ממשיך הגמרא, אלא יוצא להרג בשלמה לא נידר דלב בר דמים הוא, אין לו שווי. אז אם מי שקיבל עצמו השווי שאותו יוצא להרג, אין לו שווי, לכן לא אמר כלום. אלא לא נערך המי, למה אתה אומר על היוצא להרג שהוא אינו נערך? הרי דמיו קצובים. הגמרא עונה דתניא, מניין היוצא להרג ואמר ערכי עליי, הוא מקבל עצמו ערך של עצמו שלא אמר כלום. תמיד אמר, הפסוק אומר בויקרא פרק כ"ז פסוק כ"ט, הגמרא מצטטת פסוק אבל קצת בקיצור. בשוליים כתבנו ויקרא כ"ז פסוק כ"ט, כל חרם אשר יחרם מן האדם לא ייפדה, מות יומת. ורש"י על התורה כותב כל חרם אשר יחרם וכו', היוצא להרג ואמר אחד ערכו עליי, לא אמר כלום, מות יומת. גם כאן רש"י מוסיף, רש"י על התורה, הרי הולך למות, לפי כך לא ייפדה, אין לו דמים ולא ערך. בכך פירשנו את הפסוק, ונחזור כעת לגמרא. אמרנו מה המקור לומר שמי שיוצא לרג ואומר ערכי עליי שום כלום, תמיד לומר כל חרם לא ייפדה, כפי ש זה הסיבה שקראנו את הרש"י על הדבר הזה, כי הפסוק מתייחס למי שיוצא להרג, אין תשלום ששייך לגביו. ממשיך הגמרא, יכול אפילו קודם שנגמר דינו, האם אותו דין שייך גם לפני גמר דין שאותו יוצא להרג שהוא לא גמרו את הדין? תמוד לומר מן האדם ולא כל האדם, כלומר יש מצב ש יש לו ערך, וזה מדובר עם קיבלו על עצמו או הוא עצמו אמר ערכי עליי, או מישהו אחר אמר ערכו עליי, אם מדובר לפני הגמר דין למיטה, אז החוב נוצר, הוא חייב לשלם. מי שאמר ערכי עליי או ערכו שלו חייב לשלם. אז השאלה נשאלה היא, אפילו קודם שנגמר דינו, תעמוד לומר מן האדם ולא כל האדם. הפסוק שקראנו, כל חיר משיר חם מן האדם לא ייפדה, זאת אומרת אין תשלום, אבל לא בכל מקרה. ואנחנו מבחינים ומבדילים בין לפני גמר דין לאחר גמר דין. ממשיך הגמרא, ולרבי חנינה בן עקביה דאמר, נערך מפני שדמיו קצובים. כך ראינו במשנה, במי שיוצא להרג על ידי בית דין והוא אומר ערכי עליי, הוא חייב לשלם. למה? כי דמיו קצובים בתורה לפי העמים, והוא בן אדם, מדובר בזכר שיוצא להרג, אז הוא זכר, יש לו גיל, וזה גם קצוב כמה יש לשלם. אז אנחנו רוצים לדעת, לפי רבי חנינה בן עקביה, שאמר על היוצא להרג שנערך מפני שדמיו קצובים, היי כל חרם מי אביד לי, הפסוק שקראנו, כל חרם שיוחם מן האדם לא ייפדה מות יומת, מה לומד ממנו רבי חנינה בן עקביה? תשובה, מבאי עלי לחדתניה, הוא צריך את זה לברייתא הבאה. המשמר בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, לפי שמצינו למומתים בידי שמיים שנותנים ממון ומתכפר להם, מי שחייב מיטה בידי שמיים, אנחנו רואים שבתשלום אדם משיג בכך כפרה, שנאמר בעניין שור שהרג אדם, כתוב אם כופר יושט עליו. ונציין ששם כתוב גם המשפט הידוע, וגם בעליו יומת. אז אנחנו מוצאים שמי שמקבל גזר דין כזה שהוא אמור למות בידי שמיים, על ידי תשלום הוא מתכפר. וזה, אנחנו רק חוזרים על מה שאמרנו, שור שרג אדם, מאחר שכתוב וגם בעליו יומת, אנחנו מבינים שבעיקרון הבעלים היו אמורים למות בידי שמיים על כך שהשור הרג מישהו. אבל אם הבעל המזיק, שור המזיק, משלם הכסף, זה אם כופר יושט, אם הוא ישלם את הכסף, אז הבעלים האלו שהיו אמורים למות בידי שמיים לא ימותו. ממשיך הגמרא, יכול אף בידי אדם, כן, אנשים שקיבלו גזר דין למות בבית דין שלנו, האם יש אפשרות שישלם כסף ובכך יתכפר? תמוד לומר, זה הפסוק שלנו, כל חרם לא ייפדה, אין לי אלא מיטות חמורות. מה זה מיטה חמורה? זה לא ניתנה שגרגתן לכפרה. יש עבירות אם הוא שוגג בו, זה יכול להביא קורבן להתכפר, ויש כאלו שלא ניתן שגרגתן לכפרה. כמו אנחנו נציין עוד מעט, אז זה הכוונה שאין לי אלא מיטות חמורות שלא ניתנה השגרת לחברה בקורבן חטאת או בגלות, אין. זה לגבי המיטות החמורות. מיטות קלות שניתנה שגרתן לחברה, מניין שתשלום כסף לא מהווה כפרה, תעמוד לומר כל חרם. אז זה מה שרבי חנינה לומד מהפסוק, כל חרם אשר יוחם מן האדם לא ייפדה מות יומת, כל מיתות בית דין אין תשלום כסף שיכול להיות כפרה, בניגוד למיתות שנגזו בידי שמיים. ברש"י, שלא ניתנה שגרתן לכפרה, אמרנו יש מיתות בדין שאם נעשו בשוגג אין קורבן חטאת שיכול לבוא לחפר עליהם, כגון רש"י מפרט, מגדף ומקלל אביו, אם עשה בשוגג אינו בקורבן ולא בגלות. מיתות קלות, ממשיך רש"י, כלומר קלות לאח מילתא שניתנה שגרתן לחפרה, כגון רוצח שגרתו גולה לעיר מקלט ועובד עבודה זרה, אולי למרבה האירוניה גם זה נחשב מיתות קלות. למה? ועובד עבודה זרה ומחלל שבת ובא על הערבה דשגרתו חטאת. דווקא מה שאנחנו מכירים כשלושת העבירות שמוסרים עליהם את הנפש, נטילת נשמה, עבודה זרה ועריות, דווקא הם נקראים מיתות קלות, בכך שאם הם נעשו בשוגג יש להם כפרה. אבל בכל זאת, אם לא נעשו בשוגג, אין מקום למבצע עבירה לשלם כסף ולהתכפר. אנחנו חוזרים לגמרא. רבי יוסי אומר, נודר ומעריך. רבי יוסי במשנה אמר על הנאמר מקודם במשנה, בניגוד לדעות שקדמו לו, הוא אומר נודר ומעריך. הגמרא שואל, ותנא קמא, מי קמא דלא? אם אנחנו נדבר על יוצא להרג, תנא קמא סך הכל אמר שהוא לא נידר ולא נרח, אבל לא אמר שהוא אינו נודר, לא לוקח יוזמה לנדור או מעריך. אז אם תנא קמא לא אומר אחרת, אז למה צריכים רבי יוסי במשנה? אלא בנודר ומעריך ומקדיש כולי עלמא לא פליגי, כולם מסכימים שיש ביכולתם לנדור או להעריך או להקדיש. כי פליגי באם הזיק. אם אנחנו נחזור למשנה, כתוב רבי יוסי אומר נודר ומעריך ומקדיש, ואמרנו עכשיו אין על זה מחלוקת, ואם הזיק חייב בתשלומים. על הקטע הזה שאם הזיק, מי שיוצא להרג הוא הזיק, הוא הזיק לאחר והוא יוצא להרג. תנא קמא סבר, אם הזיק אינו חייב בתשלומים, אותו יוצא להרג אינו חייב לפצות. רבי יוסי סבר, אם הזיק חייב בתשלומים. והגמרא כדרכו רוצה לדעת במה רבי יוסי ותנא קמא חולקים. במה יקרא מפליגי? לפני שנתקדם, נשים לב במה שאוספנו בשוליים. קודם כל, הזכרנו מקודם הנושא היוצא להרג, מה דינו אם הזיק לאחר. כפי שקבענו בגמרא בנקודה הזאת המחלוקת. אתם רואים פה במבנה, שמים לב למספרים 1-2 הרומאים שכתבנו כאן תחת הכותרת מבנה, שני לשונות במחלוקת רב יוסף ורבא. הגמרא תשאל מיד במאי כמפליגי, ואז אנחנו נראה רב יוסף אחר כך רבא שמסבירים את ומאי כמפליגי, דהיינו התנאים, התנא קמא ורב יוסי, ואחר כך שתי שורות מסוף העמוד, ואיכא דמתני לה, המחלוקת רב יוסף ורבא, להסביר מחלוקת שנראה בברייתא שמובא כאן למטה. המעוינים הם דעות המסבירים מחלוקת חכמים ורב יוסי. והפס הכפול בא להבליט את נושא המחלוקת. רק למען הדיוק, הצבענו על המעוינים. המעוין הראשון, זאת אומרת בלשנה ראשונה, רב יוסף ורבא מסבירים מחלוקת תנא קמא ורב יוסי, ובלשנה שנייה מחלוקת בין תנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר בברייתא, כפי שאמרנו בסוף העמוד. עכשיו אנחנו מוכנים להיכנס לתוכן הגמרא. השאלה שנשאלה במאי כמפלגי, הרי התנא קמא אמר בעניין אם הזיק אותו יוצא להרג, אם הזיק אינו חייב בתשלומים, ורב יוסי אמר אם הזיק חייב בתשלומים. אז אמר רב יוסף, במלווה על פה גובה מן היורשים כמפליגי. זה נושא כללי ויש לו נפקא מינה והשלכות לכאן. מלווה על פה, בניגוד למלווה בשטר, האדם הלווה כסף לפלוני, ואותו פלוני נפטר. האם המלווה יכול לפנות לגבות החוב מהיורשים? כאן המזיק שהיה יוצא להרג נוצר אצלו חוב על הנזק. הוא יוצא להרג, הוא ימות עוד מעט. עכשיו הניזק שהוא התובע, האם הוא יכול לפנות ליורשים של אותו שנהרג לגבות את הנזק שנגרם לו? זה שוב פעם, זה נקרא מלווה על פה, כמו הנזק פה, מאחר שזה לא הלוואה שרשמו את ההלוואה בשטר, זה חוב בלי שטר, מלווה על פה נקרא לו. האם התובע כאן הניזק יכול לגבות מהיורשים? תנא קמא סבר, מלווה על פה אינו גובה מן היורשים, ולכן ראינו לפי התנא קמא, אם הזיק אינו חייב לתשלומים, היורשים האלו לא חייבים לשלם. ורבי יוסי סבר, מלווה על פה גובה מן היורשים. רבא אמר, דכולי אלמא מלווה על פה אינו גובה מן היורשים. והכה המחלוקת בין תנא קמא רבי יוסי בנושא אחר, בכלל אחר, במלווה הכתובה בתורה כמפליגי. הנזק והתשלומים שנגרמים עקב הנזק הם כתובים בתורה. התורה כותבת שמי שמזיק את חברו חייב לשלם. אז זה נקרא מלווה חוב תשלום שכתוב בתורה. מה הגדר של מלווה כזה, של חוב כזה שכתוב בתורה? תנא קמא סבר, מלווה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא. אז זה כמו אותו מלווה על פה, ואמרנו שלכולי עלמא כזה דבר לא גובה מן היורשים. ורבי יוסי סבר ככתובה בשטר דמיא. כשאנחנו מדברים על מלווה בשטר, ודאי מלווה יכול לגבות מיורשי הלווה, וכמו כן, וכמו כן פה ניזק יכול לגבות מיורשי אותו שהזיק, שיצא אותו שיצא להרג. ובזה הסברנו את המחלוקת במשנה שלנו, במה חולקים התנא קמא ורבי יוסי, בקטע של ואם הזיק חייב בתשלומים. זו דברי רבי יוסי, ועל זה החכמים תנא קמא חלקו. ואיקה דמתני לה המחלוקת רב יוסף ורבא, הם בהסברים שלנו שייכים למקור באהה, היוצא להרג. הוא שחבל באחרים חייב, אחרים שחבלו בו, באותו אדם שיוצא להרג, פטורין, הם לא חייבים לשלם. רבי שמעון אלעזר אומר, אף הוא אם חבל באחרים פטור, שלא ניתן לחזרת עמידת בית דין. לפני שנסביר את זה, רק נשים לב שבניגוד למשנה, הברייתא מביא שיטת חכמים שהם דווקא המחייבים, והתנה עם השם רבי שמעון אלעזר הוא פותר. מה שכן במשנה התנה קמה היה הפותר, ורבי יוסי התנה שבא עם השם הוא המחייב. קראנו פה ביטוי שמתייחס לאם הוא אותו יוצא להרג חבר בכם פטור, למה? שלא ניתן לחזרת עמידת בית דין. רשי בעמוד הבא בזיין עמוד א' בראש השורה, רשי פשוט שייך לכאן גלש לשם, לחזרת עמידת בית דין, כותב רשי זיין עמוד א', שאין אתה יכול להחזירו לבית דין ולעמוד בדין על מה שחבל שאין מענין את דינו. מה קרה פה? יש לנו אדם שיוצא להרג, ובדרכו למקום שממיתים אותו הוא חבל באחרים. אז הוא, מה אתם רוצים? שנעצור את ההליכים לקראת הריגתו כדי שנעמוד בדין על הנזק שהוא גרם לאחרים? אם נעשה כך אנחנו עוקבים את ביצוע ההריגה, וזה נקרא עינוי הדין, ואסור לענות את דינו. רבנו גרשום בסוף העמוד כותב שלא ניתן לחזרת עמידת בית דין, שהואיל ונגמר דינו להרג אין חוזרין ומבין אותו לפני בית דין בשביל שחבל לפי, והוא המשיך הרבנו גרשום, שאין מענין את דינו אלא לאחר שנגמר דינו להרג, לאלתר יהרג משום צער בעלי חיים. כאן הבן אדם הוא גם כן בעל חי. נחזור לגמרא, אנחנו ממשיכים לדף זין בטון של תמיהה. מכלל לתנא קמא סבר ניתן לחזרת עמידת בית דין, הרי אמרנו שזה כרוך בעינוי הדין. ובכן התמיהה היא תמיהה רצינית, נקרא עוד פעם, מכלל לתנא קמא סבר ניתן לחזרת עמידת בית דין. זה שהתנא קמא אומר הוא שחבר באחרים, האם בפועל אנחנו נסחוב אותו לבית דין בזמן שהוא יוצא להרג? בוודאי שלא. אז במה חולקים? איך זה שהתנא קמא אומר הוא שחבר באחרים חייב, ורבי שמעון בן אלעזר אומר שלא? אמר רב יוסף במלווה על פה גובה מן היורשים כמפלגי. אני מקווה שזה מוכר, הרי זה מה שראינו בלשנה ראשונה בהסבר רב יוסף בין התנאים שבמשנתנו. כאן רב יוסף משתמש באותו ניתוח להסביר את המחלוקת שראינו כאן בברייתא. מלווה על פה גובה מן היורשים כמפלגי. תנא קמא סבר מלווה על פה גובה מן היורשים, לכן מה שכתוב פה יוצא לרג הוא שחבר באחים חייב, הניזוק פה יגבה מן היורשים את הנזק. רבי שמעון אלעזר סבר אינו גובה מן היורשים, רק מלווה בשטר יכול, אבל לא דבר שהוא לא כתוב בשטר. רבא אמר בכולי עלמא מלווה על פה אינו גובה מן היורשים, ואחא במלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר כמפלגי. שוב פעם אנחנו מדברים על נזק וחיוב תשלומי נזק כתובים בתורה. האם זה כאילו כתוב בשטר, כמו הלוואה בשטר, חוב בשטר? תנא קמא סבר ככתובה בשטר דמי, ולכן אפשר לפנות ליורשים, כי אם זה לא היה ככתוב בשטר, לפי רבא דכולי עלמא מלווה אינו גובה, אז בזה שמחשיבים אותו כאילו כתובה בשטר מאפשר גבייה מן היורשים. רבי שמעון אלעזר סבר לאו ככתובה בשטר דמיה, ולכן אי אפשר לגבות מן היורשים. מטיבי החופר בור ברשות הרבים ונפל עליו שור והרגו את החופר, פטור, לא היה לו לכפור מראש, אז הוא חפר ברשות הרבים, הוא נהרג על ידי השור שנפל עליו, בעל השור פטור. ולא עוד, אלא שאם מת השור, יורשי בעל הבור חייבים לשלם דמי שור לבעליו. רשי בשורה שלישית חייבים לשלם אלמה מלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיה. וקשיה, וזה מהווה קושיה, למען דאוקי פלוגתיו דרב יוסי ותנקמה במעניתין באם היזיק, ושמה יש רק להסביר מה שלמדנו בעמוד הקודם. התנקמה במשנתנו נקרא לו גם כן סתם משנה, כי אין שם, זה נקרא סתם. תנקמה סובר שאם הזיק אינו חייב בתשלומים, וכאן בסיפור הזה עם הבור, וכאן כתוב שיושי בעל הבור חייבים לשלם. ורשי ממשיך לומר, ואם כן קשיא סתמה הסתמה. אז יש לנו סתם משנה בעמוד הקודם שהעמיד את הסתם, את התנקמה, שהוא פטור, וכאן סתם משנה שאומרת שחייבים לשלם. אנחנו נסתכל גם ברבינו גרשום בסוף השורות הקצרות, בעל הבור חייבים לשלם, וקשיא למאן דאמר מלווה הכתובה באורייתא לאו ככתובה בשטר דמיא. אם אתה אומר שחייבים לשלם, אתה אומר במילים אחרות שמלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר, וזה מה שמאפשר הניזק לגבות מיורשי בעל הבור. סליחה, שזה מאפשר לגבות מה שראינו פה, שמת השור, יורשי בעל הבור, שאותו חופר הוא עצמו מת, אז היורשים שלו יהיו חייבים לשלם. נחזור לגמרא. אמר אבילה, אמר רב, כשעמד בדין, בסיפור הזה שחופר בור, איך זה ש... הם חייבים לשלם, אם לפי רבינו גרשום אנחנו הקשינו על הדעה שמלווה הכתובה בתורה אינו ככתובה בשטר דמיה, אז איך בכל זאת חייבים לשלם? כי מדובר פה שעמד בדין, ורשי אומר שעמד בדין קודם שמת, אותו חופר בו לפני שהוא מת הוא עמד בדין וחייבו לשלם. לפיכך גובה מן היורשים, וכיוון זה דינו חרוץ לשלם אבלי כמלווה בשטר. זה משנה את הסטטוס ממלווה על פה למלווה בשטר. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות שהעמידו אותו בדין והרגו קטני? קראנו על סיפור שאחד חופר בו בשלבים, שור נפל עליו והרגו אותו חופר בו. אז איך אתה אומר שהוא עמד בדין? אמר רבא דברבא, כשעשו טריפה, לא הרגו ממש אלא פגעו בו עד כדי כך שנעשה טריפה, ולכן אפשר לדבר על כך שהעמידו אותו בדין. שורת הגמרא, ואמר רב נחמן תני חגה, שם מת וקברו, לא רק שעשו טריפה, מת וקברו, אז איפה יש המעדה בדין? הגמרא עונה, והלכיתה דייתפי דייני אפומה דבירה. הדיינים עצמם ישבו, הם היו נוכחים בשעת מעשה וקבעו ופסקו את הדין על המקום. רשי, והלכתה הדי קטני יורשין חייבים כגון דייתפי דייני אפומה דבירה, וחייבו מיד לשלם. בשוליים מימו כתבנו תחת הכותרת נושא הקרבת קורבן חטאת עבור מי שיוצא להרג, על חטא שעבר קודם לכן, על חטא שחטא בשעה שיוצא להרג. הגמרא, תנו רבנן, היוצא להרג. מזין, המילה הזאת, מזין, זה זריקת דם קורבן על המזבח. אז מי שיוצא להרג מזין עליו, כוונה בשבילו, מדם חטאתו ומדם אשמו. וזה לא נחשב חטאת שמתו בעליה. אוקיי, נכון, הוא יוצא להרג, ויש יש לו קורבן שנשחט וקיבלו את הדם. אפשר בשלב הזה עדיין לעשות זריקת הדם והכל טוב, ולא נחשב חטאת שמתו בעליה. הדין בחטאת שמתו בעליה, לא זורקים את הדם, אלא החטאת הזה הולך למיטה. זה מחמש חטאות המתות, חטאת שמתו בעליה, אז עוצרים את הכל, לא ממשיכים לשחוט ולזרוק את הדם. אבל פה הבן אדם עדיין חי, נכון, הוא יוצא לרעית, אפשר לזרוק דם חטאתו בשבילו, והחטאת כמובן כשר, והכהנים יאכלו מבשרו. חטא באותה שעה, אנחנו שוב פעם מדברים על אדם שיוצא לרג, ובדרך לצאת לרג הוא אכל חילב בשוגג. מי שאוכל חילב כמו מי שאוכל דם בשוגג חייב קורבן חטאת. הוא יוצא להרג, לא היה חייב מקודם קורבן. כאן בשעה שהוא יוצא להרג הוא חטא חטא שמחייב קורבן. אין נזקקין לו. לא מפרישים קורבן כדי להקריב עבורו. מהי טעמה? אמר רב יוסף, ממי שאין מענין את דינו. אם אנחנו היינו מפרישים קורבן עבור החטא שהוא חטא באותה שעה, אז אנחנו צריכים להמתין מלהורגו עד שישחטו הזבח ויזרוק את דמו. אז אין מענין את דינו, ולכן לא מפרישים קורבן. אמר לאביי, אחי, אפילו רשע נמי, גם במקרה שהוא חטא קודם לכן, יש בזה שהייה, כמו שאמרנו עכשיו. רשי כותב, רשע נמי דקטני, כשחטא קודם לכן, מזין עליו, הרי ממתינים לו עד שישחד ויזרק אדם. הגמרא עונה, בעניין הרשע כגון שהיה זבחו זבוח באותה שעה. הוא חטא לפני כן, הספיקו לשחוט את הקורבן, ועל זה אנחנו אומרים שיזרקו את הדם. הגמרא שואלת, אבל אין זבחו זבוח באותה שעה, מהי? אז מה תגיד אז? לא מקריבים עליו קורבן? עדתני, עד שאתה מלמד במקור, בספר, חטא באותה שעה, אין נזקקין לו, שתעברת למקרה אחר, מקרה שונה, מקרה חדש, שהוא חטא באותה שעה. למה, אם אתה רוצה לומר אין נזקקין לו, למה לעבור לדוגמה שנייה, לפלוג ולתני בדידה, תישאר במקרה הראשון שהוא חטא לפני היציאה להרג, וללמד חילוק כזה במה דברים אומרים שזורקים הדם, במה דברים אמורים שכפי שאמרנו שזורקים את הדם, שהיה זבר זבוע באותה שעה, וכי אז אין בעיה של עינוי הדין, המתנה או שיעה, אבל אין זבח זבוח, לא. למה המקור, הברייתא שקראנו, לא הציגה את החילוק ככה? הגמרא עונה, הכי נמי כמר. זה באמת מה שרצתה התנא בברייתא שקראנו. במה דברים אומרים, שמה, שמזים את הדם, שהיה זבע זבוח באותה שעה. אבל אין זבע זבוח אם לאותו שיוצא להרג שביצע עבירה לפני כן ולא הספיקו לשחוט הקורבן, נעשה כמי שחטא באותה שעה ואין נזקקין לו. זה כאילו הוא חטא עכשיו אחרי שהוא כבר יוצא להורג, שבוודאי לא מפרישים קורבן עבורו. גם מקרה שהוא חטא לפני שיוצא להורג, אם לא נשחט קורבן, אין נזקקין לו, מזים עליו את הדם, בגלל שזה כרוך להמתנה ביציאה להרג, וזה בעיה של עינוי הדין. עד כאן שיעורנו להיום.